בכל שנה מגיעים הימים האלה של הזיכרון, של העצבות, של הבלתי נתפס הזה, ויום השואה זה למעשה דור שהולך ונעלם. ולנו נשאר לקרוא, לצפות בסרטים, לשמוע מהילדים, מהנכדים שלהם, כי כבר עוד מעט בעצם הניצולים כבר לא נוכל לפגוש אותם. ויש הרבה שאלות סביב יום השואה והרבה תהיות של איך דבר כזה יכול לקרות, על משפחות שנמחקו, על איך הייתה יכולה לראות המשפחה שלנו אם כולם היו חיים אז. והשאלה שתמיד קיימת, האם דבר כזה יכול לקרות שוב היום, בשנת 2019? האם יכול להיות מצב שבמקום כלשהו על הגלובוס מתרחשת שואה ואנחנו לא יודעים? אז מי עם אנשי הדור השני לשואה ואיך גם אנחנו יכולים לעזור ולצמוח מהסיפורים האלה? אז היום בתוכנית סליחה עם יומית אני שמחה לשמוע, להשמיע ובאמת ככה לתת במה לאודי מירון שהוא איש תקשורת, הוא סופר, הוא מבעלי ענני תקשורת שהוא רק בגיל 42 הוא פגש את השואה אחרי מות אמו בשבעה ושם הסיפורים בעצם לאט לאט התחברו לחיים שלמים שהוא לא הכיר וזה סיפורים שאני חושבת שכדאי לכל אחד לשמוע כי הם חלק מהמורשת שלנו, מההנצחה שלנו להעביר לדורות הבאים. אז נזכור ולא נשכח. היי, אני חדי חזן, ואחרי שבעשור האחרון חקרתי מכיוונים רבים את נושא הסליחה, אני יכולה לספר לכם שאפשר לחיות טוב יותר. כן, אפשר. אפשר לסלוח לעצמנו, לשחרר כעסים, ולהפסיק להתקע בניוטרל על החיים שלנו. ועל זו התוכנית סליחה יומיומית. בכל פעם אדבר על נושא אחר מהחיים, לפעמים גם עם דמות, עם סיפור שעומד מאחוריה, כדי לתת לכם להכיר ולצמוח לדרך חדשה. אתם יודעים, דרך שבסוף סוף אפשר להשאיר את משקי העבר מאחור ולהיות אנשים חופשיים יותר. אז בואו נתחיל. אחר הצהריים טובים, מה שלומך אודי? זהו, עשינו ככה את הסוויץ'?
כן.
את המעבר בסדר. ככה, כן.
מתחילים לצלול.
מתחילים לצלול. איך אתה ככה מתמודד עם המעברים האלה? זה הרי באמת, למרות שאנחנו חיים במדינה כזאת ככה, של עצב ושמחה.
האמת ש...
תתקרב למיקרופון.
מי שבאמת חווה את החוויה הזאת, יום השואה אין לו משמעות נורא גדולה, כי הוא בעצם חי את זה די...
יום-יום.
יום-יום. אני חושב שחיים את זה ברמות שונות. יודעת, אני יודע שזה יישמע, לא יודע, אולי קצת מוזר, אבל יש בי משהו שכמעט מתקומם נגד המילה הזאת שואה. כי בעצם מדובר פה על טרגדיה. וקודם כל היא טרגדיה פרטית. וזה בעצם הדבר הכי דומיננטי. הטרגדיה הקולקטיבית באה בעקבותיה. והטרגדיה הפרטית זה כל אחד עם הסיפור שלו, אין שואה, זה לא איזה לונה פארק של טרגדיות, אלא כל אחד עם הסיפור שלו. אם רוצים להפוך את זה עוד יותר מבולבל ומבלבל, אז אני יכול, אז אני, כשבאמת אתה מתעמק בזה, אתה מבין שבעצם לא השואה, לא הייתי נולד. כן. הורים שלי לא היו נפגשים.
נכון, לגמרי.
אז בעצם אולי אני את חיי חייב לשואה.
אתה יודע, יש כזאת גם, יש איזה משפט או הנחה שלולא השואה גם לא הייתה קמה מדינת ישראל. בכלל, אתה יודע, מדברים על זה ככה בצורה כזאת.
יש בזה אמת, וזה באמת שייך לחלק הקולקטיבי.
נכון,
שנגיע
לגמרי.
שנגיע גם אליו, אבל אני חושב שכל אחד קרוב אצל עצמו.
כן.
וקודם כל, קודם כל יש את התהיות האלה. אז באמת זה תהייה מאוד מוזרה לחשוב בעצם שמה שאתה כל כך כואב והשנאה נגיד שפיתחת כלפי גרמנים ופולנים בעצם באיזושהי צורה צריכה להיות גם מעולה בתודה כי ככה נולדת. אז פרדוקס אחד אולי מיני רבים שהדבר הענק הזה אמרת
איתה.
שהוא הגיע אליי בגיל 42 זה כמובן לא מדויק, אין דבר כזה מי שנול... קודם כל אז בואו אולי נפתח את זה
אולי המודעות אולי ההסתכלות האחרת על העניין הזה
כדי להוציא את זה מהלונה פארק שנקרא שואה צריכים להבין שכל אחד בסופו של דבר יש לו את החוויה הפרטית והפרטית שלו, והיא נגזרת של מה שההורים שלו, לפעמים זה רק הורה אחד, כי הניסויים של מישהו שלא היה בשואה, זה מה שהוא חווה וזה מה שהוא ידע. אני חושב שגם מקצועית או מחקרית מחלקים את זה לדרגות שונות.
נכון.
אבל
החוויה
בגדול,
היא אינדיבידואלית, סך הכל, אין באמת...
אבל בגדול זה משהו של רוב האנשים, באמת אלה שבאמת לקחו את משפחתם וברחו למעבר רוסיה, אני חושב שזה הדוגמה הקלאסית לכאלה שסבלו וסבלו קור וסבלו רעב, אבל לפחות הצליחו לשרוד. אבל כל האחרים, ובמקרה שלי, ההורים שלי נגיד, לא הגיעו למחנות, שזה באמת המקום הכי קשה.
כן.
ואין ספק שיש לו גם השלכה של מה שהם עברו על החיי היום-יום של הילדים שלהם.
שזה מעניין, וזה דברים רק שבדיעבד אתה יכול באמת להסתכל אחורה ולחבר כל מיני...
אם אני חושב על אמא שלי שאיבדה את שני ההורים שלה, שרדה עם אחות, שלא לדבר על המשפחה במעגלים היותר מרוחקים. בצורה כל כך טרגית, זה מכה בלתי נתפסת.
לגמרי. ובעצם הסיפור שאתה אומר, פגשתי, אני אומרת פגשתי במרכאות, כי הרי לאורך כל השנים, גם אם לא חווית בסיפורים, או באמת בכל התמונה שהיום אתה חווה, אז... יש פעם בשנה יום השואה, וכולנו באמת, אם נרצה או לא נרצה, נחשפים אליו, אבל אנחנו מדברים באמת ברמה האישית, בהסתכלות שלך. ואתה סיפרת שאתה גם כתבת ספר על הנושא, על החיים, ושני ספרים. הראשון זה
על החיים
ועל המוות, שלמעשה רק בשבעה פתאום נחשפו אליך כל מיני סיפורים על העבר, על השואה, על אימא, ופתאום התחלת ככה לטעות ולנסות לחבר את הדברים, ואז יצאת ככה למסע. אז אני רוצה לשמוע.
המסע הזה התחיל קודם. המסע הזה, כמו שאמרתי בהגדרה, הוא התחיל מלידה, מהרגע שאמא מחזיקה אותך, זה משהו שאני יכול לשער ולא מאמינה שהנס הזה קרה לה. אבל, וכמה אהבה וכמה מצד שני איזה כאב שלא זכו לראות אלה שהייתה רוצה לראות. ושם זה מתחיל, ממש בשעה הראשונה, ביום הראשון.
אבל אלה דברים שבעצם אתה משאר אותם. זאת אומרת, זה דברים ש...
כהורה הם מובנים לי מאליהם, אולי לא כילד.
כן.
כילד, הייתי ילד שאהב לשמוע את הסיפורים של אמא. ואמא הייתה מספרת לי על חייה. זה לא היו סיפורי שואה. זה היו סיפורים על החיים שלה. היא נולדה בכלל בז'נבה, היא גדלה בפריז, נורא אהבה את פריז, ואז באיזשהו שלב אמא שלה שתה רופאת שיניים ולא הצליחה לעבוד כרופא, כי קיבלה את התואר בוורשה ולא הצליחה לעבוד בפריז ב-36. הם אורזים את הפקלאות וחוזרים לוורשה. והיא חווה את האנטישמיות עד המלחמה, ואחר כך את המלחמה והכל. והיא מספרת לי על הכל, גם על פריז וגם על ז'נבה וגם על ורשה. זה לא סיפורים תחת הכותרת סיפורי שואה, זה תחת סיפורים תחת אליהם חיי. וכמובן, הסיפורים על פריז הם על הכיפק, על קרפסוזט ועל כמה היא אהבה את אדית פיאף וכל מיני כאלה.
אתה ממש זוכר אותם טוב, אה?
כן, שזה אחד באמת המבחנים אחר כך ללמה ילד בן 4-5-6 זוכר סיפורים כאלה. אבל אז היא מגיעה לכל מיני סיפורים ששוב, זה לא מתוך איזה בעתה של בוא תשמע משהו שלא תאמין, אלא כאילו אלה היו חיי. ואז היא מספרת לי על גטו, כי היא הייתה בגטו ורשה ועל כל מיני דברים. והיא הכירה את אנטק, ואנטק היה ככה, ואנילביץ' היה ככה, וכאילו היא מספרת לי כאילו אני צריך להבין את הדברים האלה, ואני לא לגמרי מבין. ואז באיזה גיל היא מפסיקה לספר. ורק כשאני כותב אני מבין שלא היא הפסיקה לספר, אלא אני הפסקתי לרצות לשמוע. הגעתי לגיל
זה היה בגיל יותר מבוגר.
כן, אני הולך לתנועת נוער ומתחיל זה, ופתאום הילד הישראלי, ה-all-israeli boy, זה מה שבוער בי, ואני רוצה להיות צנחן, ואני רוצה להיות גיבור, וסיפורי שואה זה לא בדיוק מתאים לסיפור הזה, ואני מבין שבתגובה שלי היא לא ממש רואה את הנכונות, והעסק הזה מתמסמס.
אבל עדיין נגיד בימי שואה, שבאמת ציינו את יום השואה, מה היה בבית? כי אמרת שהיא סיפרה את זה בצורה, שאתה יודע, לא באיזה דרמה, לא באיזה הכנה או בפחד, משהו.
אני חושב שהיא לא... כשהתחילה כבר טלוויזיה, אני לא חושב שהיא חיכתה על הסרטים, היא לא הייתה צריכה אותם. ומה שאני אמרתי, כאילו בשפה רכה, אני לא צריך את יום השואה בשביל לזכור את השואה, אצלה זה היה מהדהד הרבה יותר חזק.
כן.
זה, היום אני מבין, day in, day out, געגועים להורים, מחשבות על, על מה, אפרופו סליחה, מה היא הייתה יכולה לעשות ולא עשתה. העובדה שהיא הייתה מעורבת במחתרת היהודית, ואולי זה מה שהביא את השואה, את ה... אסון על המשפחה שלה, כי היא יכול להיות שהייתה...
כן, כל מיני רגשות אשמה ובושה כזו אחרת
וכו'. שתמיד הולכים עם הטראומות. וזה מה שמילה, אני מתאר לעצמי, בטח את לילותיה,
כן.
אבל יחסית.
אז לא היה לא... איזה משהו שככה באמת אתה יכול להגיד, כן, זה השפעה ישירה מכל מה שהיא חוותה,
לא,
עליי אני... כנער או כמתבגר או, או, או כילד בעצם.
היום אני, קשה לי להבין, זאת אומרת, כן. אני כאבא היה יותר שואתי מאשר ההורים שלי היו ש... כאילו, אפשרו לי הכל, טיולים, לא היה שום סיפור, אם לא עם אוכל וכל הסיפורים שגם, אני מתאר לעצמי ש... אני לא אומר את זה באיזושהי ציניות, אני מתארת משהורים שהיו באמת במחנות וסבלו רעב לאורך זמן וכו', אין ספק שזה השפיע אחרת על חייהם ואחרת על הילדים
לגמרי.
שלהם.
לגמרי, אתה יודע, יש הרבה מחקרים בנושא שבאמת מראים שילדי, בעצם הדור השני, זאת אומרת הילדים שגדלו בבית לניצולי שואה, בעצם השואה עברה להם בירושה, סוג של... משהו ככה ברמה כזו או אחרת, אבל כל אחד באמת זה בצורה אינדיבידואלית, כמו שאתה אומר, שחררו אותי והייתי עצמאי, אז שוב, זה משהו הרי כל אחד באמת במשפחה שהוא גדל.
גם במי שההורים היו to begin with,
נכון.
וגם במה שהם עברו, וגם איך שהם עברו, ככה שזה באמת לעשות מקשה אחת מכל הסיפור. ברור, תראי, אנחנו יכולים להרחיב את המעגל, כל ילד מושפע מהחוויות של ההורים שלו, ובטח מ... מטראומות של ההורים שלו. אז זה לא איזשהו מקרה פרטי.
אודי, ובתור ילד שאלת שאלות? זאת אומרת, היא סיפרה סיפורים, ואתה אומר שבתור נער אתה, בתור ילד אתה זוכר את עצמך יושב ומקשיב, וככה תיארת כל מיני ככה נקודות בסיפורים. שאלת שאלות?
לא, הייתי, אני חושב, יותר פסיבי, אני לא זוכר לפרטי פרטים, אבל... לא מתוך איזה בעתה, אני לא זוכר שאז ישבתי וחשבתי שאני שומע סיפורים איומים.
כן.
שמעתי סיפורים מחייה של אמא שלי, כן. וזה היה סוג מסוים, היה גם סיפורים אחר כך, היא הייתה בקפריסין, היא הייתה בקיבוץ. אני מכיר את כל הסיפורים האלה, באמת הספר הראשון, זאת אומרת, הקטע הוא באמת... מה גורם לילד לזכור את כל הדברים האלה, אז ברור שאנחנו שונים וזוכרים דברים אחרים. מי שאמרה לי... בצורה מאוד יפה, שמאוד ריגשה אותי, שאמרה בעצם, כבר בשנים האלה ידעת שיום אחד תכתוב את זה.
וואו.
כי תמיד
למה,
אני...
אפרופו, למה זוכרים סיפורים?
בדיוק. כי אני אמרתי, באמת, שזה כאילו, ותכף נגיע אולי לזה, הסיפור שהתחיל בשבעה, והיא אמרה לי, לא, זה לא התחיל בשבעה. לפי, קראתי את הספר, זה התחיל אי שם בילדות המוקדמת, כשהתחלת לאסוף את הסיפורים.
אז מה היה למעשה אחרי שהיא נפטרה ובעצם בשבעה? מה אתה יודע, תמיד, אני אומרת, הרבה פעמים בחיים יש פתאום איזה נקודת מפנה שמשנה את כל הסיפור של חיינו למקום אחר. אז מה אותה נקודה שפתאום השתנתה?
תראי, אני מתאר שזה התחיל עוד קודם, כי הייתה לה מחלה, מחלת סרטן ממושכת. ואז פתאום התחלתי להבין שהרע מכל הולך לקרות. אבל אז לא העזתי לשאול, אני חושב, בצורה מאוד מודעת, כי הבנתי שהסקרנות שלי תהפוך להיות לכאבים שלה, והרגשתי שהיא כואבת מספיק.
שזה יעורר הצפה אצלה, כן.
זאת אומרת, אין לך את הזכות בגלל הסקרנות שלך לגרום לה את הסבל הזה, והכי קרוב שהגעתי זה כששאלתי אותה, כי היא באמת כתבה נורא יפה, היינו, כשהייתי תקופה ארוכה בארצות הברית, היינו מתכתבים, ככה שידעתי את יכולת הכתיבה שלה, כשהייתה חולה הכי קרוב לשאול, זה היה, שאלתי אותה פעם, אמא, למה לא כתבת ספר? ואז היא אמרה, מה שיכולתי לכתוב, לא רציתי לכתוב, ומה שרציתי לכתוב, לא יכולתי לכתוב. וזה באיזשהו מקום, אולי הייתה הצוואה שלה לגביי, אז תכתוב אותה.
אז תכתוב אותה.
וכן, אני, אז באמת החלטתי לכתוב. ואז פתאום כל הדודות וכל מיני כאלה, קרובי משפחה שלא בדיוק הבנתי מה הקשר שלה אלינו, ואם היו להם ילדים, אז אולי הייתי חבר של הילדים שלהם, אבל בטח הדודות לא עניינו אותי בזמנו, ופתאום הם הפכו להיות מסעת נפש, כי הם ידעו את הסיפור.
והם שיתפו פעולה?
אז לקחתי, כן. אז לקחתי את המעט שידעתי, או לא, לא כך מעט, אבל מה שידעתי, וגם התחלתי לקרוא הרבה על התקופה הזאת, ואז התחלתי לחבר לעדויות האלה ששמעתי.
כן.
יש עדות אחת, במיוחד חזקה של של מישהי שהייתה בבית של ההורים שלי כשהגסטאפו פרץ פנימה וכולי, ושוב, כל מיני סיפורי רקע כאלה ואחרים, ואני מגיע אליה והיא אומרת לי בצורה דרמטית, היא אומרת, אתה רוצה לשמוע את הסיפור של אמא שלך? אני אומר לה, כן, שזה באתי. היא אומרת, בתנאי אחד, שאנחנו שנינו גומרים קודם בקבוק וויסקי. למזלי, בגלל עסקים, כי ידעתי קצת לשתות, אז החזקתי מעמד. אבל ואז היא פתאום...
והם היו איתה? זאת אומרת, זה דודות שחוו איתה והיו איתה?
ואז היא אומרת לי, היא לוקחת את הדירה שלה ומתחילה להזיז רהיטים, והיא אומרת, היא כאילו מנסה לשחזר את הדירה בוורשה של הסבא והסבתא שלי.
ממש פיזית, כאילו, ממש להמחיש לך איך זה נראה.
פה הייתה הכניסה ופה היה המחבוא, כי היה שם מחבוא. כי אמא שלי היה לה מראה מאוד פולני.
כן.
והיא לא פחדה. והיא זאת שפתחה לגסטאפו, וזה סביב סיפור, סיפור מוביל לסיפור, אבל...
זה מעניין, כי אתה יודע, זה גם מעניין אחר כך שאתה מסתכל על הדברים האלה, מה, איך זה השפיע עליך כבן אדם, איך זה הפך אותך למי שאתה... אתה יודע, בדיעבד אנחנו יכולים לחבר דברים ולראות אותם, ואני רוצה גם לשמוע על, על הנושא שבאמת אתה... אני קראתי על... גם על קשר השתיקה וגם על הנושא שזר לא יבין, הם לא יבינו. איך זה באמת תופס אותנו?
לי יש תיאוריה, זה לא תיאוריה, אבל זה איזושהי סברה שתמיד כשאומרים את המשפט הזה, כולם חושבים שהם לא יבינו מה הגרמנים עשו לנו. ואני חושב שבהרבה מהמקרים הם התכוונו להגיד, אתם לא תבינו מה הצטרכנו לעשות כדי לשרוד. וזה סיפור לגמרי אחר והרבה יותר
וואו,
כואב.
וואו, זו הסתכלות אחרת לגמרי.
כן, כי אני חושב באופן כללי, גם במבט קדימה וביום השואה, לא דיברנו על הקולקטיב, אבל כאן אנחנו מגיעים לקולקטיב, מה אנחנו רוצים לזכור ומה אנחנו צריכים לזכור. ובהקשר הזה אני גם באמת פעיל ובאיזה רגע של... דיאלוג עם עצמי הגעתי למסקנה שאחד הדברים שאני רוצה לעשות זה באמת לדאוג להנצחה, אבל לא במובן מאוד מסוים, שגם מתקשר למה שדיברנו, של מה המורשת, מה אנחנו צריכים להעביר לילדים שלנו. ההורים הולכים, הזמן ממשיך לתקתק, דור בא ודור ילך, השואה, הסיפורים ילכו וידחו, אבל מה צריך להישאר? וזה מה שאני גם עוסק עם חברים, הקמנו איזושהי עמותה שהולכת לעסוק בתיעוד בווידאו, כי זה מה שאני מכיר, בסרטים דוקומנטריים, את השואה, ואני חושב שלפחות אותי, מה שמעניין, זה לא הזוועות של הגרמנים, אני חושב שהם תועדו מספיק, גם מה שראינו זה כבר יותר מעבר ליכולת של אנוש להבין איך בן אנוש מגיע למצבים כאלה. ותרומתי לעניין שאני לא חושב שהפולנים והאוקראינים, כן, היה להם את החלק שלהם והם עשו את זה בשמחה רבה, וזה אולי הדבר שלא כך הבינו בוויכוח סביב הנושא הפולני, אבל הוא באמת פחות מעניין אותי.
כן.
פחות
אז
מעניין
בעצם
אותי,
אלא לגמרי.
מה שמעניין אותי זה מה אנחנו צריכים להבין, מה אנחנו לומדים מזה על עצמנו, על העם שלנו. אותי זה מילה גאווה בדור הזה של איך האנשים האלה יצאו מאותם כל אחד מהטרגדיה שלו, ואיך הם, איך הם הפכו לאנשים כל כך נפלאים, שבאמת, אני חושב שהדור השני היה מאוהב בדור הראשון, בין גם בגלל שהוא הרגיש שהוא סבל כל כך, אבל גם בגלל שאני חושב שהייתה בו איזה אופטימיות, והייתה בו איזה מרץ, ואתה חושב כאילו על הפוסט-טראומטיות, שעכשיו זה נושא שמרבים לעסוק בו, ובהגדרה הם כולם היו פוסט-טראומטיים, ועדיין הם גייסו את הכוחות ואת האופטימיות לייצר...
המשכיות, אתה יודע.
מדינה,
זה באמת מקשר...
המשפחה. זה... וכן, זה הדבר הנפלא.
זה הגדולה
למרות
שלהם.
למרות מה שהם עברו. וזה מה שאנחנו צריכים להנחיל לדור הבא. ומצד שני, שזה בזה אני עושה גם בספר השני, זה אל תהיה שוונס, זאת אומרת, אל תהיה תמים, אל תהיה פרייר.
כן.
תכיר את המציאות כפי שהיא. כי היהודים, בגלל האופטימיות שלהם, בגלל האנושיות שלהם, לא הצליחו להבין. אני אתן מקטע קטן שחוזר על עצמו בתיעוד של יהודים, בעיקר באוקראינה וליטא. אמרו, כשהגרמנים נכנסו, אמרו, אנחנו הכרנו את הגרמנים במלחמת העולם הראשונה, אנחנו לא מאמינים שהם עושים את הדברים שהם מספרים לנו שהם עושים. אז היה בהם המון תום, ואני חושב שלאלה שחיים בארץ, ובמיוחד אם מישהו היה צריך חיזוק נוכח מה שקרה בסוריה, כן? בסוריה הייתה שואה, כן. אין לזה שום הגדרה אחרת. 600, 700, 800 אלף איש, זאת נקטשים על ידי מטוסים, זאת שואה. וזה קרה 100-200 קילומטר מאיתנו, ולא שאני יודע מה אנחנו היינו צריכים לעשות, אבל ראינו שהעולם לא עושה שום דבר.
את לא עומדים לקח אפילו מהדברים האלה.
אף אחד לא מדבר על זה אפילו. ולכן אם מישהו יש לו ספק ש... חיל אוויר וצהל, זה מה שעומד בינינו ובין שואה, הוא תמים. משם, ולמזלנו, יש לנו את צהל שיש לנו, את חיל אוויר שיש לנו, ואני לא חושב שאנחנו...
כן, אבל אתה יודע, זה... וואו, קודם כל דיברת ככה כל כך הרבה על נושאים שכל אחד מהם הייתי מפרקת ושואלת אותך עוד כמה דברים ככה יותר עמוקים, אבל אם אני מתייחסת למה שאמרת ככה בסוף השיחה הזאת, שאם באמת השואה זה זיכרון של העם היהודי, או שזה בעצם סוג של תזכורת שבוא נפתח את העיניים, בוא לא נהיה תמימים, בוא לא נגיד לא יכול להיות, בוא נבדוק, בוא נהיה יותר מציאותיים, או לא תפעיל איך לקרוא למילה הזאת.
אני חושב שאנשים שונים לקחו את זה לכיוונים שונים. אני חושב שהעניין הזה של אל תהיה תמים, לא צריך לבוא על חשבון, תהיה אנושי. תנסה לתרום לאנושות דווקא את הערכים שלך. יש לך מה לתרום לאנושות.
נכון.
וכמובן למעגלים הקרובים אליך. אז אני חושב שזה הבה, אני חושב שזה חי אחד לצד השני.
כן, אבל עדיין, אתה יודע, אתה חושב על זה ואתה אומר, איך דבר כזה יכול להיות? כאילו, זה משהו שברמת הערכים שלך, כבן אדם, אתה אפילו לא יכול לתאר כאלה זוועות או אנשים שפתאום הופכים את עורם ועושים דברים כאלה. זאת אומרת, זה משהו ש... אני לא יודע אפילו אם זה, אפשר להגדיר את זה תמימות, כי זה הרבה הרבה יותר מתמימות. ואתה יודע, ובכלל, אם יכול להיות היום מצב שמתרחשת שואה באיזה מקום כלשהו בגלובוס, ואנחנו יושבים פה, ממשיכים את החיים, ואפילו לא מודעים לזה.
א', זה עובדתית, זה קורה באפריקה, זה קורה באסיה, זה קורה, וזה כמו שאמרתי, זה קרה בסוריה, וידענו על זה.
כן.
ולא עשינו שום עשינו. דבר. מידינו קצרה, וכן. וכנראה גם בשואה ידעו, ולא עשו. והשאירו אותנו לנפשנו, אז הלקח הראשון הוא באמת לא להיות תלויים באחרים.
כן, שזה באמת אחד הדברים החשובים, כן.
אבל אני חושב שיש גם הרבה דברים אחרים, ושוב, לא צריכים לקחת את זה רק לצד המיליטנטי, ההגנתי, אלא גם בהחלט לצד האנושי, ואין ספק שהרבה יהודים, זה מה שהם לקחו והפכו להיות פעילים חברתיים.
נכון, לגמרי. אני חושבת שמה שאמרת זה מאוד יפה בנושא של... הם לא יבינו, התיאוריה בעצם שדיברת על זה שאנשים לא יכולים להבין מה הם עברו, או בעצם בעולם אמיתי הם היו עושים דברים מסוימים, ושם פשוט הם עשו דברים אחרים בשביל לשרוד.
Okay.
ואנחנו כאנשים שבאמת לא חווינו את השואה ולא היינו שם, קשה לנו להבין את זה, קשה לנו להכיל את זה, אז הם עדיפו לשתוק. אפילו לא לספר על זה, לא לשתף על זה. מעבר לזה גם שיכול להיות שאתה יודע, הדברים האלה כואבים, זה להציף משהו כל כך עצום, שבטח ישפיע גם על המשפחה, או אני חושבת שזה גם מתוך הגנה, הגנה עליך כילד שלהם. כן, בוא נמשיך את החיים, בוא נהיה אופטימיים, בוא ניקח שוב, את הדברים שאני יכול להתחזק מהם ונמשיך.
כמו שאני חושב שהשואה זה לא מקשה אחת, אני חושב שגם השתיקה היא לא מקשה אחת. היו לזה הרבה סיבות, היו הרבה אנשים שדיברו בשלבים אחרים, הרבה מדובר על זה שהרבה פעמים לניצולים הרבה יותר נוח היה לדבר דווקא עם הדור השלישי, עם הנכדים. כן. כי באיזשהו מקום ההתמודדות עם הילדים הייתה יותר קשה. אז כן, הם עשו את זה גם כדי להגן על עצמם, כי הם הבינו שהם לא רצו לעסוק בזה. כן. זה לא עניין תיאורטי, זה עניין כן. של האם אני ישן בלילה או אם אני לא ישן בלילה. אז אני חושב שזה גם בחלק מהעניין, גם אולי לנסות לעבור, במקום להגיד לשכוח, אלא יותר לנסות להעביר את המשקל לחיים הבאים, להסתכל קדימה בתקווה.
לשמור על אופטימיות.
בחלק מהמקרים כן. היה באמת גם להגן על הדור השני, ואולי חשבו, כן.
ואתה מאמין בדיעבד שזה דברים שצריכים לדבר עליהם? צריכים להציף אותם?
שוב, אני לא חושב שיש נוסחה. אני חושב שבאופן כללי אני בעד פתיחות, אני בעד טיפול פסיכולוגי, אני בעד שיח, אני חושב שזה בדרך כלל עוזר, אבל בסיפורים ובתופעות שנוגעות בשואה, אני חושב שיש מקרים שפשוט אנשים, זה היה גדול וחזק מדי.
כן, אבל בסופו של דבר, אתה יודע, זה סוג של צלקות שנשארות בחיים. אפשר הרי למחוק ולשכוח דברים.
כן, אבל מה...
אבל לומדים לחיות איתם.
תגידי לי, סתם, ואני לוקח עכשיו מקרה היפותטי, אבל זה אישה שאימא שלה נאנסה מול עיניה, נהרגה, אחיותיה, החיי הקטנים נרצחו בצורה הכי אכזרית. מה הם יספרו לילדים? מה הם יספרו? אתה יודע, מותק, שאימא שלי נאנסה ונרצחה? כאילו,
כן, אבל אתה יודע, זה לא שחור.
איך אתה מספר את הדבר
נכון,
כזה?
נכון, אבל...
אז מה, אתה רומז שהיה דברים...
לא, בטח שלא, אבל א', זה לא בכל גיל, ותלוי מתי וכולי, אבל גם...
באיזה גיל מישהו לא מסוגל לשמוע כזה דבר?
אני לא חושבת שזה שחור ולבן, אתה יודע, זה לא או כן או לא. זה משהו ש... צריך לראות כמה בן אדם הוא חזק, כמה הוא יכול להתמודד עם הדברים האלה, כמה הוא יכול לשים את זה בצד ולהמשיך את החיים, אבל זה באמת דיון ככה אחר לגמרי וכולי.
אני חושב שזה לב הדיון, אבל אני חושב שזה לב הדיון של האם יתקיים דיאלוג, ואני אומר שוב, אני מחזיר את זה מהכלל, לאיזושהי עמיתה שנכונה לכל משפחה ומשפחה, תלוי מה היה הסיפור, תלוי איך הילד הגיב, תלוי בכל כך הרבה דברים שאי אפשר להגיד נוסחה אחת. וכן, יש סיפורים שכנראה קשה מאוד לספר אותם.
לספר אותם. דיברת קודם שלמעשה אחת המטרות שלך זה איך בעצם להעביר את הסיפורים ואת הזיכרון ואת ההנצחה לדורות הבאים, לילדים וכולי. מה, איך אתה רואה את כל הנושא של המסעות של בני נוער לפולין? בגיל 17, נערים ונערות יוצאים לפולין. מה דעתך על זה? כי עם ילדים, זאת אומרת, זה גיל הרי שהוא ככה עדיין צעיר, וזה באמת לחוות דברים ש... אתה יודע, הם חזקים, הם עוצמתיים, הם מטלטלים.
כן, הם בלתי נתפסים.
אתה חושב שזה נכון בגיל כזה לשלוח בני נוער לפולין?
אני חושב, תראה, אין לי תשובה אקדמית.
לא, זה בהרגשה שלך.
לא, תראה, יש פסיכולוגים שזה מקצוע, טוענים שבגיל 17, זאת אומרת, זה הדעות שאני שמעתי, שבגיל 17 בן אדם לא בשלב של חייו שמסוגל להבין דבר כזה, ואז בעצם הם בורחים לכל מיני דברים אחרים, ואז מאשימים אותם למה הם עשו כל מיני דברים.
כן.
אני לא מרגיש את עצמי, אני יותר מדי עמוק בזה כדי שאני אתרחק ואביע איזושהי דעת מומחה, מה שגם שאני לא מומחה. אני יכול להגיד ששלושת ילדיי הם דור שלישי. כל אחד מהם ספג את זה בצורה אחרת בדיאלוג שהיה, בגלל שכתבתי. ודרך אגב, אני אפילו לא בטוח ש... ואני לא אסגיר, אבל אני לא בטוח שהם קראו את הספרים עד תום. וזה ממש לא הטריד אותי, כי אני בטוח שבשלב הזה או אחר של חייהם הספרים יעברו, שם והם דרכם. יעברו. אז אני לא בעד שאנחנו נאכוף את זה מעבר למה שצריך. אבל שוב, צריכים להפריד בין אלה שבאמת הם דור שלישי לבין אחרים, וזה היום מרבית העם שהשואה נכון. בשבילו זה סיפור של צד שלישי.
נכון.
ומה הם צריכים לדעת? פה באמת אולי ההתמודדות יותר קשה, אבל אני מרגיש שאני קצת עמוק מדי בפנים כדי להסתכל כאיזשהו מחנך וזה. בטוח שצריכים להיות מודעים.
כן.
בטוח שצריכים להיות מודעים ברצינות. אני שוב אומר, פחות בפרטי הזוועות, ויותר ב... אני אגיד משהו בזה? שאני לא מאמין שאני אומר את זה, אבל בגדולה שעולה מתוך הסיפור הזה. כן, אני עכשיו עסוק בסרט דוקומנטרי שעוסק בזה שבגטו ורשה, ב-41, כשאנשים באלפים נופלים שדודים, זאת אומרת, מתים ברעב ברחובות, מתקבצים כמה פרופסורים יהודים ומחליטים להקים פקולטה לרפואה ברוסיה, בגטו, שהיא כמובן לא חוקית, כי גם לימודים לא חוקיים. הגרמנים, אפילו לפולנים, לא ירשו להפעיל את האוניברסיטאות. אז הפקולטה היחידה שעובדת זה פקולטה שם, 500 תלמידים, 14 מרצים. ולא רק זה, אלא הם גם עוסקים במחקר וחוקרים רעב ברמה כזאת שעד היום מצטטים את, את המחקרים שהם עשו שם. ואתה שואל את עצמך, איזה עם? כן? כשאנשים... מתים ברחובות, מה שעולה לו בראש זה להקים פקולטה לרפואה.
ולהקים פקולטה ולחקור את הנושא הזה, וואו.
זה, ודרך אגב, מיקובסקי, מי שארגן את זה וכתב את ההקדמה למחקר, כותב באמת שזאת הייתה נקמה יהודית, שזה נקמה מאוד מיוחדת, ובין היתר הוא גם מעלה את הנקודה הציונית, שבעצם הפתרון היחידי הוא הקמת מדינה בפלסטינה.
אז אני אומרת, זה סיפור, למשל, דוגמה. מה אנשים לוקחים מזה? כמה השראה וחוזקה?
אז זה סיפור שיש לי כל המוטיבציה בעולם לספר. לספר על מנוול כזה או אחר שהרג בצורה אכזרית כזאת או אחרת, הרבה פחות מעניין אותי. ומכחישי השואה לא מעניינים אותי. מעניין אותי מה באמת העם יבין.
ומה הוא ייקח מזה הלאה?
כמו שאמרתי, אלה שגדלו בתוך המשפחות, הם בהגדרה גדלו עם זה.
כן.
אבל באמת ילדים שגדלו למשפחות שהנגיעה לשואה הייתה באמת מהחיצונית, מהצד. אני חושב שכן, חשוב שהם יבינו את הלקחים, וכבר דיברנו על זה, גם על העניין
לגמרי.
של לא להיות פרייר.
מה לעשות עם זה.
ומצד שני, ואני אומר, המצד שני הוא חשוב באותה מידה, להיות ערכי, לאהוב את האדם, להביא לעולם רק בשורות טובות ולקוות, כן.
שדברים לא יחזרו על עצמם. אני קראתי באיזה מקום שסיפרת שהורי נפטר, למרות שאולי חווינו פרידות בעבר מקרובים, מחברים, בעצם המוות של הורי נעשה הרבה יותר מוחשי. כאילו משהו שם, בעצם סוג של דבר שנלקח מאיתנו. ודיברת באמת על הנושא של התמימות ועל תחושת הנצח. כי אתה יודע, כל הרעיון הוא באמת, הרבה פעמים מתעסקים בנושא של דור שני לשואה כמוך, איך הוא מסתכל ומתמודד עם פרדות מההורים, ורק אחר כך החיבורים האלה בכלל לכל מה שהם עברו. וזה פתאום ככה מנתק. עכשיו שוב, אני אומרת, זה לא רק דור שני, כן? זה גם כל אחד ואחד, וגם אני חוויתי פרידה מאימא, וזה משהו שזה בדיוק מדויק כמו שהגדרת, זה משהו שנלקח ממך ופתאום הופך אותך לפחות תמים.
כן, תראה, אני אגיד את זה אולי בצורה עוד אפילו יותר קיצונית. אני חושב שזה לעשות ריסט לחיים.
וואו.
אתה פתאום, אתה מתחיל חיים חדשים.
באמת?
ברגע שהורה,
עד כדי כך?
ברגע שהורה נעלם, חד משמעית. חד משמעית, זאת אומרת,
כן. כן.
בואי נאמר, זה מה שאני חוויתי, ואני יודע שזה ריסט לחיים. זה פתאום כל ה... זה כמו איזשהו יקום מסוים, שאתה איכשהו מחובר ל... 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 כל היחסים שלך עם הילדים משתנים, עם ההורה שנשאר בחיים.
שנותר, כן.
משתנה. היחסים עם החברים, היחסים עם האחים והאחיות, הכל משתנה. הכל דורש כאילו מחשבה ותחושות חדשות. וכן, אני חושב שמי מי שרגיש באמת יכול להבין הרבה מזה. זה נכון שחלק מהתום שאנחנו מרגישים בעצמנו כאפשרי כילדים נעלם.
כן, לגמרי.
אנחנו מבינים שזהו, עידן התום נעלם. עכשיו, זאת המציאות. החיים האלה מתחילים באיזשהו מקום והולכים לאיזשהו מקום, ומה אני עושה? אני אגיד משהו שאולי יזעזע, אבל יש בזה גם אלמנטים מסוימים של בגרות ואלמנטים שתורמים לך באופן חיובי.
לגמרי, כמו כל דבר בחיים, אתה יודע, אתה... זה סוג של איזון כזה, מוזניים, אתה לוקח ומוסיף דברים.
אתה מסוגל פתאום לעשות דברים שלא היית מסוגל, כי כל זמן שאתה ילד, אתה עדיין חושב כמו ילד.
זה נכון, דברים נשארים ודברים משתנים.
כן, אבל זה באמת פחות שואה, אני חושב שזה אוניברסלי, אני חושב שזה בכל מקום.
כן, לא, אני אומרת, בסיפור שלך זה פגש אותך באמת בכל המקום הזה.
כן, כן.
אתה חושב שיש קווים אדומים לשואה?
ואולי, דרך אגב, הצד השני של המטבע, של אותה מטבע, זה שבעצם, אני למשל לא מסוגל להגיד זל. לא יודע, אני לא יכול להגיד אמא שלי זל.
זה לקח הרבה זמן להגיד את זה.
אני...
כי למה?
כי לא יודע, זל זה איזו הכרזה כזאת על זה, כי אמא שלי ישנה, אולי אני אגיד את זה, אני צריך לתת את הקרדיט לאמירה היפה הזאת, לאבא שלי שנשאר אחריה, והבנתי שהוא לבד, הוא חי בקיעת חיים, אנחנו אז כבר, הייתה לי משפחה, גרנו באזור המרכז, ואמרתי לו, אבא, אני לגמרי אבין אם אתה, הוא היה יחסית צעיר, כי אמא שלי נפטרה יחסית צעירה. הוא אמר, אודי, אתה לא מבין, יש לי אישה, היא פשוט לא פה.
וואו.
ואני אגנוב את זה ממנו ואני אגיד, יש לי אמא, היא פשוט לא פה. ולכן, זאת אומרת, אז אולי זה קצת מתנגח עם מה שאמרתי קודם, אבל...
אתה יודע, זה לא חייב להיות...
אבל זאת אימא אחרת, זאת אימא אחרת.
כי זה חיים אחרים, זה משהו ששונה כבר.
זאת כבר אימא, כמו שאתה בדיוק רוצה לזכור אותה ולראות אותה. והדיאלוג שלך, אתה מנהל את שני הצדדים של הדיאלוג. אבל אני חושב שחשוב שיהיה דיאלוג. ואני חושב שאך טבעי הוא שזה ככה קורה.
כן, טוב, זה, אתה יודע, זה העולם שלנו. נרצה או לא נרצה. אנחנו ככה מתקרבים לסיום, ואם אתה ככה יכול להסתכל אחורה ולהגיד על כל המסע שאתה עברת, ועברת חתיכת מסע, זאת אומרת ככה באמצע החיים פתאום, כמו שאתה אומר, הכל השתנה, התחלת ריסטארט, וזה, אתה יודע, זה כל כך מדויק בהגדרה, כי זה באמת פתאום מתחיל פרק חדש בחיים. איך אתה רואה את עצמך לפני ואחרי, איך זה השפיע עליך על מי שאתה? על מי שאתה היום?
מוטי, מי?
או בכלל, כל מה שאתה עברת, כל המסע הזה? שלך. אתה יודע, חלק מאימא זה גם נכנס שם לנושא הזה.
תראי, כל אחד בוחר לבחור לבלות או לעבור את החיים בדרכו.
זה נכון.
זה קצת קלישאתי, אבל קלישאות הן גם נכונות. החיים זה מסע. וכמו שאנחנו יכולים לצאת עכשיו מפה, דרך בקין 31.
מהאולפן שאנחנו נמצאים פה, כן.
ולנסוע לקריית שמונה. זה בדרך שעתיים וחצי נסיעה, פחות או יותר, בדרך כביש 6, ולא לעצור בדרך, ולא יודע מה. ולעומת זה אנחנו יכולים לקחת את זה כמסע אחר, ולעצור בדרך.
לגמרי, תלוי במשקפיים שנזים על העיניים.
ולהריח פרחים, ולחוש כל מיני דברים. ואותו דבר בחיים, אני בוחר, בעיקר אני חושב שזה, או לפחות מבחינתי, אני לא אגיד בעיקר, לי זה ביחס לאנשים. אני חושב שאנשים זה הסיפור הכי מעניין. ואז השאלה היא איך אתה פוגש אנשים, וכמה עומק וכמה עניין אתה מגלה בהם, ואז אתה מגלה, כי אומרים תמיד דברים לא קורים סתם. זה יכול לקרות סתם. אני תמיד אומר, הדוגמה הכי קלאסית זה טיסה. אתה יושב ליד מישהו 4 שעות, 6 שעות, 11 שעות, אתה יכול להגיד לו בתיאבון כשהוא אוכל, ופחות או יותר בזה יסתכם השיחה, ואתה יכול לנהל איתו שיחה של 4 שעות ולגלות דברים נפלאים. אז כנ"ל גם איש החשמל שבא לתקן לך את החשמל.
כן, אבל אתה יודע, זה כל הבחירות שלנו בחיים, לפה או לפה, על מה להסתכל.
וגם ללמוד מזה, וגם ללמוד מזה, וגם להעמיק, כי זה אני חושב החלק המעניין של החיים.
אז מודי, מה אנחנו יכולים ללמוד מכל זה?
שלהיות אנושיים, לאהוב אנשים, זה יעשה לנו נורא טוב, אפילו מהצד, שוב, זה אולי קלישאתי להגיד, לילדים שלי הייתי אומר, כשאתה נותן, סימן שיש לך, כשאתה לוקח, סימן שאין לך. זאת אומרת שבעצם זו התחושה הפנימית שלך, איך אתה תתייחס לאנשים. ואם אתה מתייחס לאנשים ואתה בא מתוך נתינה, אתה מרגיש טוב.
נכון, לגמרי.
וכאשר אתה נרציסט ולוקח ולוקח ולוקח, בסופו של דבר אתה באיזשהו רעב תמידי ועם הרגשה איומה.
איומה, ברור, לגמרי.
אז האם זה לקח של שואה? אני לא יודע.
זה לא משנה, אתה יודע.
זה לקח של החיים. כן, השואה הקצינה את
החיים. דברים מתחברים, דברים מתחברים ומתגלגלים, ואתה יודע, לא חייבים לשים את הנקודה ולהגיד זה רק בגלל זה.
אבל זה היופי, אם בכל אופן אנחנו צריכים לחבר ולסיים את זה בקשר לשואה, אז אני חושב שזאת הסיבה שאנחנו כל כך אוהבים את הדור הזה, ולפחות אני את ההורים שלי בהערכה אדירה של איך הם היו יכולים לבוא עם הנתינה הזאת אחרי מה שהם עברו. ולפחות אני רוצה לקוות שאלה שמכירים אותי חושבים שזה עבר גם אליי.
איזה כיף, וואו. שזה מקסים. זה יפה. וזה נכון, אתה יודע, זה באמת דור שמעורר הערצה. כי לגמרי זה פשוט לא יאומן ובלתי נתפס, ולראות איך שרדו אחרי.
יש איזה יופי וכוח באנשים שסבלו. דרך אגב, ואני לא יודע, יש לפעמים הגבלה בין הרוח והגוף, מתברר שאנשים שסבלו רעב, הרבה פעמים מאריכים חיים. זו עובדה מדעית, שגם במוח וגם בשרירים הצעירו נוכח רעב.
שזה, באמת?
כן, זאת עובדה ששמעתי מאיזה פרופסור. אוקיי. ואני לא מטיל בזה ספק, אני לא יודע בדיוק מה הסייגים.
אוקיי.
ועכשיו אני שואל את עצמי, האם זה גם נכון לגבי הנפש? ואולי דווקא
אז מה אתה אומר שבעצם אנחנו
הסבל גרם להם להיות כל כך אנשים
אנושיים ונותנים ואוהבים.
וכשאני ואימא שלי הסתכלנו על איזשהו זוועה שמראים בחדשות, אנחנו ראינו שני דברים שונים, כי אני לא באמת הבנתי מה קרה שם.
מה קרה שם.
והיא ידעה, וליבה יצאה לאנשים בצורה אחרת.
אז בעצם מה שאתה אומר זה שאנחנו, רק אם נעבור כאב או סבת או טלטלה, אז בעצם נוכל
תראי,
באמת
לא נעבור כן, באופן מלאכותי, אבל אולי דרך ההתעמקות שלנו בחוויות שלהם, אנחנו נבין את זה יותר טוב גם בלי לעבור את זה באופן
אישי.
ונבין
איך אפשר שבאמת אנחנו
להביא את זה לעולם יותר טוב.
אני חושבת שזה מסר מדהים לסיום, כי זה בעצם מאפשר גם לנו, מעבר להנציח ולספר את הסיפורים האלה וללמוד מהם, איך אנחנו גודלים ומתפתחים וצומחים והופכים להיות אנשים טובים יותר, אנשים, אתה יודע, שאוהבים ונותנים, ואתה יודע, הלווה שכל החברה שאנחנו נמצאים בה תהיה כזאת. אז
והפרנץ' בנפיט, שגם נהיה מאושרים יותר.
כן, טוב, זה כבר בטח בילטין, זה כבר יגיע.
כן.
אז אודי, תודה רבה שהגעת.
תודה שהזנתם לעוד פרק בתוכנית סליחה יומיומית. אהבתם? דרגו אותי באייטיונס, תרשמו לפודקאסט, תשתפו עם חברים, והעיקר, אל תשכחו לבקר באתר שלי www.chedi.co.il. תקראו על הסדנאות שלי, תזמינו הרצאות ועל עוד דרכים שאני יכולה לעזור לכם לשחרר את העבר, לשחרר כעסים ולסלוח לעצמנו. אז נתראה בפרק הבא.